ערב טוב, רועי.
ערב טוב, נועם. ערב מאוד מרגש מהרבה מאוד בחינות, עם כל החדשות הטובות שמגיעות בשעות האחרונות, ביום האחרון, בכלל, בלי קשר למה שקורה עכשיו בפודקאסט, כבר מסמנים את האור בקצה המנהרה.
לגמרי, אני אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק ב-9 לעשירי, יום חמישי בשעות הערב. ככה, מי שלא, עדיין לא הבין את התאריך, והיום בעצם נחתמה העסקה לשחרור החטופים, ואנחנו מאוד 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 שמחים ומאוד מאוד נרגשים, מחכים כבר לסיים את הפרק הכל כך כואב וארוך שעבר על המדינה, ובאמת להמשיך ממנו הלאה. כן, אז אני מצטרף אליך. וטוב, נעבור עכשיו, נעבור לפרק שלנו. אנחנו גם היום מארחים אורח שאנחנו מאוד מאוד שמחים שיצטרף אלינו. הפרק היום יעסוק בענף הטקוונדו, ונמצא איתנו יחיעם שרעבי, מאמן נבחרת ישראל בטקוונדו. מה נשמע, יחיעם?
בסדר גמור.
יחיעם, כיף גדול שאתה איתנו. אני ככה, אני בטוח שהמאזינים מכירים אותך, ובכל זאת אני ככה קצת אתן את הרקע. אז יחיעם, שכיום מוכר לרובנו כמאמן הלאומי, המאמן של אבישג, זוכת המדליה האולימפית בטוקיו, הוא כמובן גם היה ספורטאי מוביל בענף, סיים חמישי באליפות העולם בשנת 2007, גם בשנת 2005, נכון? פעמיים סיימת חמישי באליפות העולם. היה מאוד מאוד קרוב להשיג את הכרטיס לאולימפיאדת בייג'ין. נפצעת ב... עכשיו שברת את היד, או ממש ב... את האמה. סליחה?
את האמה ביד, כן.
את האמה ביד, ממש בתחרות המיון האירופאית, וזה ככה מנע ממנו גם להשיג את הכרטיס למשחקים האולימפיים כספורטאי. ובתור מאמן, אתה יודע, מדליות באליפות אירופה, מדליה עם דנה עזרן באליפות עולם, מדליה אולימפית עם אבישג סמברג בטוקיו, הישגים מדהימים גם בפרליפי, עם אסף סור, עם עדנן מילד, ובכלל קריירת אימון ארוכה מאוד. אני חושב שאתה כבר בין 10 ל-15, קרוב ל-15 שנים מאמן נבחרת. שיתפת אותי קודם שעוד כשהיית ספורטאי, אתה התחלת כבר לאמן את הגילאים היותר צעירים, ככה שזה היה הכנה לתפקיד בנבחרת הבוגרת. ואני חושב שמבחינתי, כמי שעוקב אחרי הענף הזה מקרוב, יחיעם שרעבי הוא הדמות הכי משמעותית בענף הטקוונדו בשני העשורים האחרונים. אז כיף לנו מאוד שאתה איתנו. בדרך כלל אנחנו מתחילים את הפרקים בהצגה קצרה של הענף, אז רואי, אנחנו נעשה את ההצגה של באמת דברים העיקריים, ומשם נעבור לשיח המעניין באמת עם יחיעם. יאללה רואי.
אוקיי, אז למי שלא מכיר את ענף הטקוונדו, זה ענף שספורטאים נלחמים בו אחד מול השני בביתות ואגרופים, מכוונים בעיקר למגן הגוף, למגן ראש פתוח. מבחינת הניקוד, בעיטה לראש 3 נקודות, לגוף עצמו 2 נקודות, אגרוף למגן הגוף נקודה 1, ועל כל בעיטה מסובבת זה בעצם תוספת של 2 נקודות. בעיטה מסובבת לראש 5 נקודות, לגוף 4 נקודות. מבחינת מבנה הקרב, 3 סיבובים של 2 דקות, שינו את זה גם לדעתי בסייקל האחרון, ומי שמנצח בשניים מתוך 3 הסיבובים, הוא בעצם מנצח את הקרב. עד הסייקל לפריז היה בעצם מי שצובר הכי הרבה נקודות בכלל בשלושת הסיבובים, לא משנה אם ניצח סיבובים כאלו או אחרים. אני חושב שגם מה שמאפיין את הענף, ובטח תסכימו איתי, שזה באמת ענף של זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו זוכרים גם מצד אחד את המהפך בסיום של אבישג בקרב על הארד בטוקיו, מצד שני את הקרב של עדנאן על הארד בפריז, בפראלימפי, שבעצם יצא לנו לראות את זה, איך ספורטאים מובילים ממש עד השניות האחרונות ויכולים בביתה אחת הכל להשתנות.
תגיד, אם אנחנו רגע מדברים כבר על הנקודה הזאת, זה משהו נורא מעניין אותי, אני צופה לא מעט בטקוונדו, לא רק בקרבות של הישראלים, ובאמת כמות המהפכים שהם קורים בשנייה שתיים האחרונות של קרבות, איך זה קורה בצורה כזאת? תמיד הפתיע אותי, האם אפשר לנקוט טקטיקות הגנתיות שאתה כבר מוביל, והסוף קרב כל כך קרוב, וכל פעם מחדש אני מופתע שכבר נראה שקרב סגור, ומצליחים לעשות את המהפכים האלה.
אז זהו, בעיקרון זה חלק מהשינויים שעשו בענף הטקוונדו, הם רצו שזה יותר מעניין לקהל ולצופים, והם עשו קרב שהוא מאוד אינטנסיבי, ושיש אופציה לנצח ולעשות מהפך בשנות האחרונות. יש בזה חיובי ויש בזה שלילי, כי אם אתה בצד שעשית את המהפך, אז אתה נשאר עם טעם מאוד טוב, ואם אתה בצד השני שחטפת את המהפך, אז אתה נשאר עם טעם מאוד רע. מבחינה טקטית, אם זה הגנה, זה נקרא לזה גם ויכוח קיים מה נכון לעשות, ויכוח עולמי, וגם כל ספורטאי זה אינדיבידואלי, וגם כל קרב זה אינדיבידואלי ספציפי לקרב, אבל בשניות האחרונות יש לך שתי אופציות, או להמשיך לתקוף דווקא ולא להיכנס למגננה, או להיכנס למגננה ולספוט שאת קרב יגמר. אם משתיך את זה אפילו לכדורגל, ואם אתה מוביל 1-0, איך אתה מתנהל בסוף המשחק, אם אתה ממשיך לתקוף וממשיך לעשות את המשחק שלך, או שאתה מתחיל להיות לרדת להגנה ולעשות יותר בונקר. זה די דומה.
יש שיטה ספציפית שנגד אתה, כמאמן של ספורטאים רבים, מאמין בה, זה עובד לפי מול כל הספורטאים, או שבאמת כל אחד מתאים לו או לפי האופי?
לכל אחד אני מתאים לפי האופי שלו, כל אחד גם לפי הסגנון קרב שלו, אבל בגדול יש את המוטו שלי שאני יותר מאמין ברגעי האמת להיות יותר תקיפי מאשר הגנתי ברוב המקרים, כי אני מאמין שכשאתה נשאר תקיפי אתה שולט במהלכים ובמה שקורה בקרב, וכשאתה הגנתי אתה מעביר את המשחק ליריב שלך, זה לא תמיד, זה הרבה תלוי בסיטואציה של הקרב, אבל אם ניקח את זה ברוב המקרים, אז אני ברוב המקרים עדיף לבחור בהתקפי יותר.
אני חייב עוד שאלה בדיוק על זה. בקרב הראשון של אבישג בפריז, אני ככה כבר גולש, נגד היריבה הסעודית, היא הובילה במערכות 1-0, היא ניצחה במערכה השנייה, מערכה שנייה מובילה, קרוב מאוד לסיום, אני חושב משהו כמו 10-15 שניות, מה שם הטקטיקה שלפי היא עובדת, היא הולכת קדימה, הסיפור הוא שהיא בסוף, כן, הפסידה את ה...
לא, בעיקרון עם הערב הסעודית זה קרב שיחסית התבצע כמו שתכננו מראש, עד באמת הרגעים האלה שהיה שינוי, ו... אפילו הסגנון קרב היה די דומה, לא, הרב הסעודית לא שינתה משהו, אנחנו לא שינינו משהו, פשוט מהלך אחד שבעיטה לראש שינתה את התוצאה, וגרם נקרא לזה שינוי מנטלי בין ומומנטום בקרב עצמו, שאנחנו לא הצלחנו לצאת מהמומנטום הזה, מה שבדרך כלל אנחנו מאוד מצליחים לעשות את זה, בסיטואציה הזו ספציפית לא הצלחנו, יש לזה כמה סיבות, אני מעריך, אבל בסופו של דבר לא הצלחנו לצאת מהשינוי מומנטום.
יש, טוב, זה מאוד מעניין, יש, אתה יכול לשתף אותנו בסיבות האלה?
קודם כל, אני שותף בחלק מהסיבות, אבל אם ניקח את זה בצורה מלמעלה, זה היה קרב מאוד מאוד לענף הטקוונדו, באולימפיאדה קרב מאוד רועש, עם קהל מאוד מאוד, לשני הכיוונים, היה קהל מאוד גדול לערב הסעודית, והיה קהל מאוד גדול לאבישג לישראל, וברגע שהיה את המהפך מומנטום, אז כל הרעש וכל הצעקות וכל הזה, זה הכניס את שני היריבות לאיזשהו שינוי מומנטום מאוד גדול, וגם כמאמן, נקרא לזה, הצעקות, הקול שאתה רגיל להשמיע לספורטאי בשביל להרגיע אותו, לשנות את המומנטום, לא מספיק, לא נשמע מספיק במחאות. וכשירדנו לסיבוב השני, סיבוב שני, הייתי בטוח שאנחנו צריכים לשנות את המומנטום בקרב הדמיה שלנו, ולא הצלחנו לעשות את זה כמו שצריך.
יש דרך להתכונן לזה? אני מניח שאליפויות עולם בטקוונדו זה...
אנחנו מתכוננים לזה בהרבה דרכים, גם באליפויות עולם, אבל לא רק באליפויות עולם, אנחנו עושים אפילו גם סימולציות פה בארץ, עם רבי אימון, עם רמקולים בווליום גבוה, עם שאני נמצא מאוד רחוק ושומעים אותי מאוד חלש, אנחנו עושים את כל ה... נקרא לזה, אתה יכול להתכונן לזה הרבה, אבל בסוף ברגע האמת שדבר משתבש, בספורטאים הכי גדולים לפעמים לא מצליחים לחזור מזה, ואבישגי היא אחד הספורטאיות בעיני הגדולות שיש בכל התחומים, ובאותו קרב ספציפית לא הצלחנו לצאת מהמומנטום הזה, מהמומנטום השלילי.
אוקיי, בסדר גמור.
עכשיו אני רוצה לעשות קצת שינוי פאזה, לצאת מהאולימפיאדה ולעבור לדרך אליה. כי אם אנחנו מסתכלים מבחינת קטגוריות משקל, באולימפיאדה יש 4 קטגוריות משקל לנשים ו-4 לגברים, ומחוץ לאולימפיאדה יש בעצם 8, כלומר מאחדים בערך כל שתי קטגוריות לקטגוריה אחת, מה שהופך את הכניסה, עצם ההפלה לאולימפיאדה, למשימה שהיא באמת הירואית, רק 16 לוחמי טקוונדו ולוחמות טקוונדו מעפילים בכל קטגוריה בערך, בהשוואה נניח לג'ודו זה כמעט שליש מהכמות, ועצם הקריטריון עצמו שאומר שאתה חייב להיות או בטופ 5-6 בדירוג העולמי, להגיע לגמר בתחרות אירופית, שגם אליה יש מגבלה של כמה אפשר לשלוח מבחינת פר מדינה, שאתה יכול לשלוח לתחרות ההפלה הזאת שני גברים ושתי נשים, איך אתה בעצם רואה את עצם ההפלה למשחקים כמשימה?
קודם כל חשוב לי לציין, קצת לחדד את זה, גם שהצופים הבינו, זה לא רק שקשה להיכנס בגלל שצמצמו את המשקלים, אם נשווה את זה לענפים אחרים, אז במצב רגיל היה לנו לדעתי לפחות 8 ספורטאים שקובעים קריטריון בינלאומי במשקלים הרגילים. ברגע שצמצמו את המשקל, אתה צריך להבין שאתה מתמודד, גם נכנסת לאולימפיאדה, אתה מתמודד לפחות עם 2 או 3 אלופי עולם, כל אחד במשקל שונה, עם אלופי אסיה, עם אלופי אמריקה, עם אלופי אירופה, אתה מתמודד עם הרבה ספורטאים איכותיים, כי זה בין 2 או 3 קטגוריות שמתאחדים לאחד, ואתה פוגש ספורטאים שהם ווינרים גם בנשמה, והם רגילים להיות אלופים במשקלים שלהם, אלופי עולם, אלופי אירופה, אלופי אסיה, ואתה פוגש אותם לתחרות ספציפית שפוגשים, זה מתנקז ל3 משקלים בכל מצב, כי יש חלק שיורדים, חלק שעולים, אבל לעשות זה מתנקז ל3 משקלים, וזה הקושי המשמעותי, שאתה פוגש אותם אלופים באותו קטגוריית משקל, ואתה צריך לנצח אותם. אז להיכנס לאולימפיאדה, קודם כל, פעמיים רצו, כמו שאבישג עשתה, זה הישג בעצמו, זה הישג מאוד גדול, כי זה באמת, מבחינה מנטלית, זה מאוד מאוד קשה, ולעמוד בתחרות אחת, ולהגיע שם לגמר, למקום ראשון או שני, זה משהו שהוא לא קל, מבחינה מתח מנטלי, מבחינת ההכנה, שאתה צריך ביום אחד נתון להגיע גם קשיר, אתה גם צריך להגיע בלי פציעות לתאריך המיועד הזה. זה ממש לא קל, וכן, להגיע פעם לאולימפיאדה, זה נקרא לזה שכל 4 שנים אנחנו חושבים איך קודם כל להיכנס לאולימפיאדה.
כן. יש גם עוד אלמנט, באמת בגלל האיכות של המשקלים, אם נגיד ניקח את הדוגמה של אבישג, אבישג מתחרה במשקל של עד 49 קילוגרם, ובעצם יכולים להגיע, כמו שיחיאם אמר, גם מהמשקל של עד 46, וגם המשקל של עד 53, אפשר לעלות משקל, אפשר להוריד משקל, זה ה-53 בדרך כלל הוא מתפצל למשקל של עד 49 או עד 57, יש משהו שהוא גם לי מרגיש קצת לא הוגן, בסוף יש, ניקח את המשקל של עד 46 קילוגרם, בדרך כלל יש שם מתחרות שבגלל עניין המשקל הן הרבה פעמים פחות חזקות מאלה שבמשקל של הגבוהה, המשקל של אבישג, אבל הן צוברות נקודות בין היתר גם בתחרויות שמיועדות, שהמשקלים הם משקלים נפרדים, אבל הן יכולות לשייך את הנקודות האלה לקטגוריה האולימפית של עד 49, כלומר מישהי שהיא אלופת העולם במשקל של עד 49 קילוגרם, תקן אותי אם אני טועה, אבל לתחושתי משקל שהוא בהגדרה יותר חלש, גם בגלל המשקל וגם בגלל שאולי יש בו פחות מתחרות, יותר מעדיפות ללכת למשקל האולימפי, ועד בסוף יוצא מצב שכשמסתכלים על היכולת להיכנס לאולימפיאדה, זה באמת, זה לא רק 16 מתחרות של כמה משקלים, גם יש מקומות שבמרכאות נגנבים על ידי מתחרות שהן במשקל יותר נמוך, והן לא באמת, לא באמת חזקות באותה מידה. מצד שני, כשכבר מגיעים לאולימפיאדה, ואני מבין מה אתה אומר יחיאב על, על, על זה שיש כמה אלופי עולם, אבל מתוך ה-16 האלה, תמיד יש גם את, את האלה במשקל היותר נמוך, שאולי זה קצת יותר קל, ותמיד יש את הנציגות גם, לא יודע, אני מניח שתמיד יש גם נציג לאפריקה, ו...
כרטיס השתיים חופשיים, כן.
שכבר נכנסים ל-16, זה מרגיש לי שיש הזדמנות, אומרים את זה, אבל, אבל אפילו יותר מרק להיות אחד מ-16, הזדמנות אמיתית, כאילו, לעשות את זה.
כן, אז זהו, זה גם לא 16, כי שתיים מקבלים כרטיסים חופשיים, ואז אתה צריך להיות בין ה-14, אפילו לפעמים ב-13 הראשונים, ובעיקרון, כן, אתה בדרך כלל מתחיל בפיגור על משקל הנמוך יותר, שהם כתובו נקודות יותר קלות, לא תמיד זה בחייב, אבל ברוב המקרים, אני מבין מה שאתה אומר, זה נכון, אבל בדרך כלל הכתובות שנכנסות מ-46 קילו, הן ספורטאיות שלא קל לנצח אותן.
כן. סגרו.
אם באמת מסתכלים גם על המדינות הבולטות, טקוונדו למי שלא יודע, ענף שהומצא בדרום קוריאה, אז באמת רואים שליטה שהיא יחסית חזקה גם של מדינות של מזרח אסיה, אם זה דרום קוריאה, אם זה טיואן, סין, איראן אפילו, באמריקות יש לנו את ארצות הברית, מקסיקו שיודעת להצמיח ספורטאים איכותיים, ומבחינת אירופה, ספרד, צרפת, טורקיה, איזשהו שם משמעותי ששרף.
היום... נגיד את זה לצערי, כי בסוף אנחנו צריכים להגיע גם למדינות האלה ולא תמיד לנו להיכנס מבחינה ביטחונית. היום מדינות ערב משקיעות הרבה מאוד כסף בתחום הזה, והם הפכו להיות וממשיכים להתחזק מעצמה, שזה מדינות כמו ירדן, כמו מצרים, ערב הסעודית עכשיו משקיעה בזה הרבה מאוד כסף, בעקבות ההצלחה של היריבה של אבישג, הם כבר... מאוד מאוד משקיעים כסף ברמה שהם לקחו מעל 8 מאמנים מחבר העולם לנבחרת אצלם, שכן, הם גם הולכים, נקרא לזה, להתחזק מאוד בתחום, הם כבר חזקים, אבל הם הולכים להתחזק עוד ועוד, שזה קצת בעייתי לנו מבחינת ניקוד, כי יהיו הרבה תחרות באזורים שם, שאנחנו נצטרך לוותר על ניקודות מראש.
מעניין, בעצם אני חוזר רגע למה שאמר קודם רועי לגבי הקריטריון, אז הקריטריון באמת מחלק לשתיים, יש את היכולת להתברג בטופ 5, או 5 לפי אחד למדינה, וזה בעצם תלוי בניקוד, ואתה אומר שמאוד מאוד קשה להשיג את הניקוד הזה, מטבע הדברים שיש תחרות במדינות אויב, ואז מותיר את האפשרות היחידה שעל בסיסה כל ההפלות של ספורטאים ישראלים לאולימפיאדה היו בציר הזה, זה בעצם תחרות אחת, שאמרת להגיע אליה ביום הנתון בכושר C, ולמעשה לעלות, להפיל הגמר מול יריבים אירופאים, שזה גם יבשת חזקה, זה באמת מאוד מאוד מאתגר, והופך את ההישג של ההפלה לאולימפיאדה באמת להישג מדהים. והאמת שעשינו את זה, נכון? זאת אומרת, מ-2004, מהפעם הראשונה, שמאיה הרוסי הפילה לאולימפיאדת אתונה, בכל אולימפיאדה למעט 2012, בכל אולימפיאדה היה לישראל נציג. ותמיד היה נציג אחד, לא הצלחנו לשבור את המחסום הזה, בפעמיים האחרונות זו הייתה בשני המקרים אבישג סמבל, אבל כן, ישראל היא כבר נציגה קבועה, אפשר לומר, קבועה, כמעט קבועה במשחקים אולימפיים, וכל מה שאמרנו רק מראה עד כמה זה משמעותי ומאוד מאוד, מאוד יפה. מילה אחת, אנחנו נחזור אחר כך ונדבר על הספורטאים, אבל אם אנחנו מדברים על תחרות ההפלה הזו, בתחרות שלפני פריז, למעשה היו 3 ישראלים בקרבות העלייה, אבישג ניצחה, אבל גם דנה עזרן וגם נמרוד קרביצקי, שהם הפסידו, בקרב על העלייה, אני חושב שהבורד נמרוד גם היה פעם שנייה, שהוא יוצא ממש בקרב האחרון, איך מתאוששים מדבר כזה?
קשה מאוד להתאושש מדבר כזה. זה אפילו לפעמים יותר אכזר מהפסד על מדליה באולימפיאדה, כי אתה אפילו, אם אתה ספורטאי אליט, וספורטאי עם הרבה תארים, ואתה אפילו לא הצלחת לטעום את טעם האולימפיאדה, זה מאוד מאכזב ומאוד קשה. בטח שאתה יודע שאתה ברמה הזו, ואתה פשוט בתחרות הספציפית לא הצלחת לעשות את זה. אבל זה הספורט. ספורט לפעמים הוא אכזרי, הוא לא תמיד...
כן. חוץ מהמקרים של עכשיו של נמרוד בשתי האולימפיאדות האחרונות ושל עדי, אז אמרתי קודם, היה אולי אתה יכול להגיד באמת, הזכרתי את זה קודם, אבל ברמה האישית, אתה בתחרות ההפלה לאולימפיאדה של בייג'ין, אם אני זוכר ככה נכון, תתקן אותי, אתה ניצחת את הקרב הראשון, בקרב השני אתה הובלת אפילו די בבטחה, כמה קרבות, ואז בעצם קיבלת את אותה ביתה ששברה לך את האמה, כמה קרבות היו חסרים לך?
לא, בעיקרון אצלי זה כן קצת היה כאילו הרגשה זה, כי בסופו של דבר כשאתה יוצא לתחרות כזו, וכשאתה מקבל את הגרלה, אתה יודע מי היריבים הבעייתיים במחאות שאמורים להפריע לך. לדוגמה עכשיו שהיינו בכניסה לאולימפיאדה בפריז, אז ידענו שהיריבה הבולגריה בקרב השני היא הבעייתית לאבישג, ואם אנחנו נצחים אותה, זה הכל בסדר. ובטוקיו ידענו שיש לה את הרוסיה בקרב השני, והיא הבעייתית. אז לי בתחרות היריב הבעייתי היה בקרב הראשון, שאותו כבר עברתי.
ושני
הקרבות האחרים, זה כבר היריבים ששבוע לפני ניצחתי די בקלות, וזה היה כבר אמור להיות פחות קשה, וגם הובלתי די בבטחה בקרב השני. בסדר, מה שצריך לקרות קורה לפעמים.
כן, וואי. אגב, דיברנו קודם על המהפכים ברגעים האחרונים, גם הניצחון על בולגריה, של אבישג בטורניר ההפלה, אם אני זוכר נכון, זה גם היה ממש בשניות האחרונות.
זה היה בשנייה האחרונה.
בשנייה האחרונה אבישג עשתה את המהפך, היה אחת אחת במערכות, וזו הייתה המערכה המכריעה. אני אגיד שהאמת שתי אנקדוטות לגבי, רגע לגביי בצפייה בתחרות. אז קודם כל, אף פעם לא דיברנו על זה יחיעם, אבל אני הייתי באליפות עולם ב-2007,
בסין, אני זוכר.
אני באתי לשם לעודד.
אני זוכר.
אמרתי לך את זה פעם?
דיברנו אז, היית בטיול או משהו.
נכון. וואו, לא, יפה שעשית את החיבור, כן.
התפרעתי אז.
אז כן, פשוט הייתי בטיול תרמילאים, ופתאום ראיתי פרסום, גם זה
הלך לשקורת כמו היום. דיברנו אז.
כן, ובפריז אני גם הגעתי ליום התחרות של אבישג, ואני זוכר שכשראיתי, אני ראיתי את הקרב מול הבולגריה, זה היה ביום שנולד לי בן. ואני ממש ישבתי, כאילו זה היה בשעתיים אחרי, ואני רגע התנתקתי מהאירוע האישי שלי, ונורא נורא קיוויתי שזה יקרה, כדי שגם אני אוכל לחוות, קודם כל בשביל אבישג, וגם שאני אוכל לחוות את הצפייה, זה ככה... אנקדוטות אישיות שלי. טוב, בוא נמשיך קצת. התייחסתי לנציבות הישראלית באולימפיאדה, אז אם אני רגע סוקר רגע את ההיסטוריה ונזכיר את השמות של מי שעשה את זה, אז בתל גטרר השתתפה, אמרנו, מאיה רופי הייתה הראשונה שהפילה לאולימפיאדה, זה היה באתונה 2004, בתל גטרר עשה את זה ב-2008 בבייג'ין, רון עטיאס, כבר תחת ההדרכה של שלי חיים, השתתף בריו 2016, כמובן אבישג ב-2020 בטוקיו, התשתפה וגם נחתה במדליית הארד, שתהיה שם הרבה, דיברנו קצת על מזל התחייה בשנה של האולימפיאדה, מ-2020 ל-2021, היא מאוד מאוד שיחקה לטובתה, כי אבישג הגיע לאולימפיאדה הזאת בגיל 19, ובשנת 2020 הייתה רק בת 18, אתה חושב שהיה לה, כאילו, היא הייתה ברמה ב-2020 שהייתה יכולה להפיל לאולימפיאדה?
אנחנו התכוננו ל-2020, כן, להיות באולימפיאדה וגם להיות מועמדת למדליה מבחינתנו, אבל אני לא אגיד שהשנה הזו לא עזרה לנו, עוד שנה זה תמיד טוב היה לנו.
מה עושים בקורונה?
אז זהו, בעיקרון אני בניגוד נקרא לזה למלחמה שיש ורק אנחנו היינו מנותקים ולא יכולנו לצאת לתחרויות כמו שצריך, בקורונה זה היה בעיה לכל העולם, וכשהבעיה הייתה עולמית אז אפילו ראינו את זה כיתרון, כי אנחנו יחסית מוצאים פתרונות יותר טוב מאחרים בגישה שלנו כישראלים. אז הקורונה לא ראינו את זה כמשהו בעייתי יותר מדי, וזה רק לשנות את הספורטאים ולהמשיך להכין אותם ולקדם אותם כמה שיותר, אפילו לא ראינו את זה כמשהו חיובי.
זה ממש מעניין, רואים איך ענפים, אני חושב שאני צריך לתת לך את הקרדיט על זה, יחיעם, אם ניקח לדוגמה את נבחרת הגברים בג'ודו, דוגמה מאוד מאוד בולטת, שהשנה קורונה ממש פגעה אנושות ברמה של הספורטאים, ומנבחרת שהיא באמת אחת החזקות בעולם, הגיעו לאולימפיאדה טוקיו במצב לא טוב, בגלל ההתמודדות עם שנת הקורונה, ובסוף, כמו שאמרת, זה היה על כולם, זה היה על כל העולם, והיו כאלה שהצליח להתמודד עם זה טוב, והיה מי שלא הצליח להתמודד עם זה טוב. ומי שכן הצליח, ואני, שוב, אני לא באמת זוכר את הכושר של אבישג בשנת לפני 2020, היא גם לא הייתה, גם אני כעכבר, היא הייתה אלופת אירופה ב-2020.
כן, הייתה אלופת אירופה.
אבל מתי ב-2020? לקראת סוף השנה זה היה, לא? אם אני...
אני כבר לא זוכר אם זה היה בדיוק לפני הקורונה, או כשחזרנו מהקורונה, לא, זה היה תחרות שהיינו בקורונה, כאילו, תחרות בסגר נקרא.
כן, כן.
זה היה כבר בקורונה.
זהו, אז אני אומר, לפני שכל ה...
הייתה אלופת אירופה והיא ניצחה בגמר את הספרדיה, שהיא סיימה סגנית עם מדליית כסף בטוקיו, היא כבר הייתה בטופ ב-2020, אבל תמיד עוד שנה זה טוב, גם הקריטריון, גם הבגרות, זה תמיד טוב, אבל היא הייתה כבר אז בטופ.
אוקיי. טוב, מה עוד קצת לגבי ההיסטוריה, אנחנו חייבים גם לציין את הפארלימפי. שזה משהו ש... מתי התחילו בישראל, בעצם מתי התפתח ההתמודדות בפאראלימפי?
אז זהו, בעיקרון היה לנו בעבר שעוד הפאראלימפי היה ניסיוני, אנחנו בין המדינות הראשונות שאירחנו ספורטאים, הבאנו, היה ספורטאי שנפצע, קוראים לו אלישע בן דוד, שנפצע במקסקלס בפיגוע, והתחלנו איתו, הוא אפילו סיימס גם אלוף עולם, הוא היה אלוף זה, אבל התחרות לא הייתה ברמה גבוהה בעולם, הוא זכה בכמה תחרויות, גם אלפות עולם ואלפות אירופה, וזה עוד לא היה מקצועני מספיק. זה היה כאילו ניסיוני, כשהטקוונדו נכנס לאולימפיאדה, כבר שהתחיל, קיבל אישור והכל, אז כל העולם התקדם, והתחיל להיות ממש מקצועני, ובמקביל לזה יצא... לא במקרה, אבל שהתחלתי לעבוד עם אסף בגיל צעיר מאוד, שהוא חלם על להיות מדליסט אולימפי, ואז כבר היה לנו ספורטאי שהכנו אותו, את אסף, במקביל. אז כשטקוונדו כבר היה באולימפיאדה, והיה מאוד, נקרא לזה ברמה מאוד גבוהה, היה לנו ספורטאי שהכנו מספיק זמן, שהצלחנו להביא אותו למקום שהוא אפילו בשתי דרגות מעל כולם.
אתה יודע שאצלי בבית הילדים הם מאוד אוהבים לראות את הסיכומים של הזוכים במדליות בפריז. כל יום אנחנו רואים משהו אחר, ומה שהם הכי אוהבים לראות זה את הסיכום של אסף. כאילו יותר מכל המדליות האולימפיות, ואתה יודע, אני מטבע הדברים, אני יותר, אני מאוד 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 עוקב, וגם נהנה לראות את הפראלימפי, אבל אני יותר באולימפי, ועדיין יש משהו באופן שבו... הוא עשה את זה, וככה, עם כל ההתלהבות שלפני הקרב, אחרי, זה מדהים, 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 אסף, זו, וממש כיף, כיף לראות את הספורטאי הזה. טוב, בוא נעבור לדבר קצת על הספורטאים, שהם עכשיו ככה בנבחרת. רואי, נתחיל קצת מי הולך להיות, מי הולך להשתתף באליפות העולם, תציג, ואז נתחיל לדבר עליהם קצת.
זהו, אם כבר נתחיל מאליפות העולם, שתהיה בווקסי, סין, מקום שכבר יודע לארח תחרויות מאוד גדולות של טקוונדו שם, אז יהיו לנו בעצם ארבעה נציגים לנבחרת הגברים וארבעה לנבחרת הנשים. אם אנחנו מסתכלים על הגברים, אז יש לנו אולי את הספורטאי שמגיע בכושר הכי טוב היום, הכי בולט, במשקל עד 54 קילוגרם תום פשקובסקי, עד 58 קילוגרם יש לנו את אורי פטישי, עד 63 איתן גנזל, ועד 68 יש לנו את נמרוד קריביצקי. בנבחרת הנשים יש לנו גם שתי ספורטאיות בולטות מאוד במשקלים הנמוכים, רבקה בייך בעד 46 קילוגרם, אלכס דנצ'ינה עד 49, יש לנו מעבר לזה גם את אריאל ויגדור בעד 53, ואת ליפס חג'אמה רק בת 17, שהיא עוד התחרתה באיוף השנה, פסטיבל אולימפי לקדטים, תתחרה גם באליפות העולם השנה במשקל מעל 73 קילוגרם.
יחיעם, אני רוצה להתחיל במי לא נמצא שם. גם דנה עזרן וגם אבישנג. למה?
דנה עזרן קרא את הרצועה הצולבת, דווקא לא באימוני טקוונדו של הנבחרת, אלא באיזשהו משהו לא קשור בכלל לנבחרת. והיא עכשיו גם בשיקום וגם התחילה לימודים, והיא נקרא לזה שהיא ציימת את השיקום שלה, אנחנו נתחיל לראות מה קורה לגביה. זו שנה שיש לנו את האפשרות, נקרא לזה, בניגוד אחרי טוקיו בגלל הקורונה שהכל נדחה, אז היינו צריכים לעשות את הכל מאוד מהר לפריז. השנה הזו היא קצת אפשר, יש לנו יותר זמן, בכל זאת הספורטאים רצו 8 שנים רצופות, ועכשיו יש לנו קצת זמן לחשוב, להבין מה הם רוצים לעצמם, ומזה להתקדם. אז דנה במקום הזה כרגע. לגבי אבישג, אבישג חזרה להתאמן כבר שנה, היא מאוד משקיעה עם להתאמן כמו שצריך, 2 אימונים ביום. היא התחתנה גם לאחרונה, ולמרות שהיא התחתנה, היא התאמנה כמו שצריך, ולא שהיא יצרה את כל הפעילות שלה בשביל החתונה, אבל בסופו של דבר אני והיא החלטנו ביחד ובהחלטה מקצועית, שהיא כרגע לא בכושר השיא שלה, היא אומנם בכושר טוב, אפילו טוב מאוד, ויכולה להצליח, אבל היא לא בכושר השיא שלה, וספורטאית ברמה שלה לא יכולה לטוס לתחרות, שהיא לא בכושר השיא שלה, ושהיא באה ולקחת את ההישג הכי גבוה שהיא יכולה להגיע בדרך כלל.
אוקיי, בסדר גמור. אבל אתה אומר, דנה עזרן תצטרך לקבל את ההחלטות שלה, אבל אבישג החליטה, היא ממשיכה לעוד קמפיין.
להמשיך לעוד קמפיין זה עוד מוקדם אצלנו לדבר, במיוחד שקמפיין הוא מאוד ארוך, וכמו שאמרנו, יש קטגוריות משקל מאוד אכזריות, האולימפיות, אבל היא כרגע מתכוננת לאליפות אירופה, נקרא לזה המטרה ביוני, שנה הבאה יש לנו אליפות אירופה עוד לפני, בנובמבר, משקלים אולימפיים. אבל אני מתכוננת כרגע, היעד שלה החסוב זה אליפות אירופה ביוני, שזה משקלים הרגילים, ו... נסיים את המטרה הזו ונמשיך לחשוב על המטרות הבאות.
מה ההבדל בין, זאת, ההבדל בין אליפות אירופה במשקלים אולימפיים ללא בהכרח אולימפיים, זה ברור מבחינת המשקלים, אבל יש הבדל ביוקרה? ברמת המשתתפים? במי מגיע?
יש הבדל ביוקרה, לא תמיד, זה תלוי שנה, כאילו מה באותו שנה נקרא לזה היעדים. אז השנה יכול להיות שיש הבדל ביוקרה שהמשקלים האולימפיים יהיה קצת פחות אטרקטיבי, כי יש חודש לפני אליפות עולם, אתה יודע, אז אליפות עולם היא מטרה קצת יותר גדולה, אבל יש תקופות שהאולימפי הוא אפילו יותר יוקרתי, כי בעיקרון הוא לפעמים יותר קשה גם.
כן. באיזה שלב בקמפיין באמת מקבלים, קמפיין אולימפי, מקבלים את ההחלטה שהולכים עד הסוף? כלומר, אני קצת הופתעתי בתשובה שלך, שאמרת, עוד לא יודעים, עוד לא מדברים עכשיו ברמה של קמפיין שלם, זה הרבה מאוד זמן. מתי אתה יודע שאתה תתחרה בכל הכוח עד תחרות המיון האחרונה?
לא, אני אסביר לך, זה לא מדויק. בדרך כלל אנחנו נקרא לזה שעשינו הכנה מבישה גם לפריז, גם לטוקיו, אז ברור שאנחנו מדברים עד התחרות המיון האחרונה. אבל אבישג גברה, נקרא לזה מהאולימפיאדה לנוער, שאנחנו מדברים בארגנטינה, מעל 10 שנים כבר אחורה, של אינטנסיביות מאוד עצומה, נקרא לזה לחץ מאוד עצום כל הזמן, של מטרות, יעדים, הישגים, והורדות משקל וכל מה שמסביב, ולפעמים גם צריך לעצור, במיוחד שלא לנו זמן לעצור, ועכשיו אנחנו שמים, נקרא לזה, יעדים יותר קצרים, ואם לא מטרה, נקרא לזה לעוד 3 או 4 שנים קדימה. כן. אבל זה גם תלוי ספורטאי ותלוי תקופות, זה לא שזה עכשיו מוריד מהרצון או מההצלחה שאמורה להיות, אבל... פשוט אנחנו שמים יעדים יותר קצרים, כי לא לחשוב לפעמים רחוק מדי, זה גם לא תמיד טוב.
ומה לגבי נמרוד, דיברנו קודם שהוא על הקושי של ככה לסיים שני קמפיינים אולימפיים בהפסד, בקרב מכריע, הוא משתתף באליפות העולם, הוא כרגע ממשיך בכל הכוח.
אז אותו דבר, נמרוד, אנחנו גם, אני שם אותו, אנחנו מדברים על יעדים קצרים כרגע, ולא צריכים לדבר על המיונים או אולימפיאדה כרגע, יש לנו עוד זמן לזה. אנחנו כרגע לוקחים גם את נמרוד, שהמטרה שלו זה אליפות אירופה ביוני, אבל במקרה שלו אני בחרתי למרות הכל, עשינו את היעדים הביניים, שזה אליפות עולם ואליפות אירופה, ונקרא לזה... ביום טוב לא יכול לעשות הכל, ואנחנו לוקחים את זה כעוד אימון של תחרות גדולה ולהתמודד שם, והכל מה שצלב ישראל אני פחות צריך את זה כרגע. אז נקרא לזה שאנחנו, המסלול שלהם הוא שונה מהבחינה הזו. אבל לדבר על עד לוס אנג'לס, זמן, ו...
אתה בעצם אומר, אתה אומר לי משהו מאוד מאוד רגיוני, אנחנו ככה באים ותמיד בסוף הנקודה הכי מעניינת זה אולימפיאדה, אבל בוא, לא חיים 4 שנים מתוך הסתגלות על מטרה שהיא תהיה עוד 4 שנים, בסוף צריכים להציב מטרות שהן קרובות, אחרת זה, אני מניח שקשה
לא,
מאוד לייצר...
עוד פעם, יש ספורטאים שאת מציבים להם את זה, אבל צריך לזכור שנמרוד ואבישג הם כבר במסלול, של ריצה מאולימפיאדה לאולימפיאדה, ומסלול מאוד ארוך, ולפעמים אתה צריך לתת לאנשים כאילו, יש, בוא נלך לדברים הקרובים, ונראה איך מתקדם, כאילו, לא כל הזמן לרוץ קדימה, ושלוש מחזורים אולימפיים, בענף כמו שלנו, שהוא תובעני, של הרבה הורדות משקל, שאתה, לקבוע קריטריון זה מאוד מאוד קשה, וזה מוסיף עוד לחץ לספורטאים, אז לרדוף אחרי האולימפיאדה, שלוש... פעמים בציפות, זה לא כזה קל. אז לפעמים צריך להוריד לרגל מהגז ולהגיד.
אז מי הספורטאים הבולטים ביותר, שאתה כן מסתכל עליהם ואומר, הם צעירים, הם התחילו?
אני עדיין אומר שנמרוד אבישג הם בולטים ביותר.
לא, כן.
זה ממש לא הכיוון. אמרתי שפשוט הם כבר 3 מחזורים אולימפיים, אז אנחנו קצת... הדיבור הוא קצת שונה, זה לא שאנחנו עכשיו מבטרים על לוס אנג'לס, או זה לא בכותרת הראשית.
ברור, אף אחד לא מבטר על ספורטאים כמו אבישג וכמו נמרוד, זה הכוונה שלי הייתה, תציין את הבולטים מתוך הקבוצה השנייה, כלומר, מי ה...
אין קבוצות, אני יכול לדבר ספורטאי ספורטאי,
אני רוצה
להגיד שמות ואני יכול להגיד... מה הציפיות לגביו, או מה היה...
אוקיי, בוא נמשיך ספורטאים.
אני אזכור שיש מתוך ספורטאים שהם גם מתנגשים במשקלים האולימפיים, אז הם יכולים גם להילחם אחד על השני על המקום לאולימפיאדה.
אז רואי, בוא תיקח את זה לתחרות על המשקלים.
זהו, אני רוצה להתחיל ממישהי שהיא מאוד מסקרנת אותי השנה, שזאת אלכס דנצ'ינה. אלכסנדרה דנצ'ינה.
אלכסנדרה דן. כן, זה השם המקורי של דנצ'ינה, אבל היא שינתה לאלכסנדרה דן, כי קיבלה אזרחות. רצתה שם ישראלי.
זהו, אז אלכסנדרה באמת, עד לפני 6-7 שנים, עוד הצגה את אוקראינה, הייתה שם סגנית אלופת אירופה לנוער, זכתה במדעות גם בקדטים, ובעצם מתי היא עלתה לארץ?
אז אני אסביר, אלכסנדרה היא ספורטאית שלפני משהו כמו בהכנה שלנו לטוקיו, לפני 6 שנים, היא עשתה קרב מול אבישג, באופן, בתחרות הכנה, ואני ראיתי שיש לה הרבה יכולות שהיא מאוד כישרונית, ולקחנו אותה לפה לריבת אימונים לאבישג. והיא הייתה פה בארץ בתקופה, ואז היא חזרה לאוקראינה, ואז הבאנו אותה ממש לתקופה לחיות פה ולגור פה, ולעזור בה לאבישג בכל ההכנה לטוקיו. תמיד ידענו שהיא ספורטאית פוטנציאלית ובוזבזת, נקרא לזה, והיא הייתה פה בכל ההכנה של אבישג, גם בטוקיו וגם בפריז. אז ראה לה ממש קריבת אימונים והכל. ובאיזשהו שלב, היא אמרה שהיא רוצה להציג את ישראל, והיא רוצה לחיות בישראל בכללי, היא אוהבת את ישראל, גם כשהמלחמות היא נשארה לחיות בישראל, והיא לא, נקרא לזה לא ברקה כמו הרבה שעשו את זה בשאר הענפים, ו... היא אמרה שהיא מאוד חשוב לה להציג את ישראל, והיא רוצה להיות אזרחית ישראלית והכל, ופעלנו במקביל לזה שהתחלנו להוציא אותה לתחרויות ולאמן אותה כספורטאית ולא רק כיריבת אימון, פעלנו גם להוציא אותה לתחרויות וגם לאזרחות, היום אזרחית ישראלית כבר, כבר כמה חודשים, והיא ספורטאית עם יכולות מאוד גבוהות, שנקרא לזה פוספסה עד היום ולא... לא, גם לא אומנה כמו שצריך, וגם לא נותנים לה הזדמנות כמו שצריך. וזהו, פשוט.
אתה רואה בה מישהי שיכולה באמת להגיע לטופ העולמי, לאתגר את אבישג בכל המאבקים הפנימיים?
אני לא רוצה להשוות בין אלכסנדרה לאבישג, אני לא רוצה, כאילו אני כמאמן לא נכנס לנושא הזה. אני יכול להגיד שאלכסנדרה, לפני אלכסנדרה, היא ספורטאית שיכולה להגיע לרמות הכי גבוהות, יכולה לנצח כל יריבה בעולם. אבישג, אבישג. בדיוק אותו דבר, כל אחד עם המטרות שלה וכל אחד עם הדרך שלה.
לא, אני רוצה עכשיו לעבור לעוד מישהי שתיכנס איתן לאותו הקרב על הקטגוריית משקל האולימפית הזאת. רבקה בייך. רבקה, אני רואה שיש בה משהו קצת שונה גם מבחינת הסגנון קרב למול ספורטאים אחרים. היא מאוד מאוד התקפית, היא הולכת all out מההתחלה. קרבות שלה תמיד מסתיימים בניקוד שהוא גבוה משמעותית. מספורטאים אחרים בנבחרת, באמת כבר שנים בקטגוריה הזאת של עד 46 מגיעה להישגים אדירים, מדליות באליפויות אירופה, כמה מדליות כבר, בעשירייה השנייה בעולם השנה, בעד 46 קילוגרם, ואיך אתה רואה גם אותה כספורטאית, הציפיות מבחינתה?
אז זהו, רבקה היא גם ספורטאית שגם אמורה להתרכז ברבקה, היא גם ספורטאית שכבר נצח כל אחד בעולם, היא כרגע... מתכוננת, כמו שאלכסנדרה מתכוננת ב-49 קילו לאליפות עולם לעשות ההישג הכי גבוה, רבקה מתכוננת ב-46 לעשות ההישג הכי גבוה. אנחנו עדיין רחוקים בזמן מלוס אנג'לס, כרגע כל אחד צריך להתמקד בעצמו ולשפר את עצמו ולהגיע להישגים הכי גבוהים, ובאיזשהו שלב שזה יתנקז ביניהם התחרות, כבר כל אחד יצטרך להוכיח שהיא הכי טובה.
אני אגיד את דעתי רגע גם ב... לגבי המשולש הזה, אז קודם כל את אלכסנדרה...
זה לא משולש, יש להם עוד יריבה, וגם שהיא גם מביאה את תוצאות להישגים של מרדי נשר, ואני מניח שיבואו עוד מהנוער יריבות, התחרות עוד רק התחילה, ויש עוד הרבה מאוד זמן, ואנחנו רק בתחילת הדרך.
אז אני... מה זה ספציפי לגבי רבקה, ואנחנו באמת... תוך כדי אני ככה מבין ועושה את ההתאמה, שבסוף אנחנו מדברים עם מאמן, מאמן הנבחרת, שהוא גם מאמן את כולם, ולפעמים אנחנו, אני גם, שואלים אותך גם שאלות שהן לא הוגנות בתור מאמן שמקדם את כולם ומאמין בכולם, ובסדר, אני חושב שבמקרה של רבקה, וזה שוב ההתרשמות האישית שלי, אני חושב שהיא מאוד מאוד בולטת במשקל של 46 קילוגרם, היא מגיעה להישגים מדהימים שם, גם אני אגב מאוד מאוד נהנה לראות, מאוד מאוד נהנה לראות את הקרבות שלה, היא גם נורא נורא אנרגטית וזה מאוד מאוד כיף. אני חושב שיש לה חיסרון מסוים ברגע שמחברים אותה עם קטגוריית המשקל שמעליה.
גם מדויק, אני מסכים איתך שיכול להיות שיהיה לה יותר קשה ב-49, יכול להיות שלא, כי יש לה גם יתרונות עם זה, עם המהירות וזה, זה לא מדויק, כי רבקה היא מדליסטית גם באליפות אירופה במשקל האולימפי. וניצחה שם את הבולגריה שדיברנו עליה במיונים, ניצחה אותה בקרב על המדליה, אז רבקה גם הוכיחה שהיא יכולה לנצח קרבות גם במשקלים הגבוהים. כן, פשוט אדם אבישג קיבלה את ההזדמנות, כי אבישג הייתה יותר טובה ממנה, ואבישג קיבלה את ההזדמנות כי באמת הייתה יותר בולטת מרבקה, ותוצאות יותר טובות, ב-49 במיוחד. אבל כמו שאמרתי, שיש את אלכסנדרה, יש את רבקה, יש הרבה ריבות, כל אחת צריכה לעשות את המקסימום שלה, עד לוס אנג'לס יש עוד הרבה מאוד זמן, יהיה להם עוד הרבה עליות, הרבה ירידות, ואני חושב שכרגע אנחנו מתרכזים באליפות עולם, במי שנמצא באליפות עולם, שכל אחד יצא לעשות את ההישג הכי טוב, ואני מקווה שיהיה לנו הרבה מדליות בדרך, ושיהיה לי כאב ראש לבחור מי באמת הכי מתאימה, שזה יהיה הבעיה.
הלוואי. הלוואי. וספורטאי האחרון שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה תום פשקובסקי, שאני עוד זוכר מ-2021, שהיה רק בן 18, מגיע ובאמת משתפר בגרפיק כמות אדיר, עוד ב-2021 הוא סיים לדעתי מקום חמישי באליפות אירופה, הפסיד ברבע גמר, היה גם בתחרות המיון לטוקיו עוד, ולחשוב שהוא רק בן 22, והוא כבר שנים איתנו, ובאמת נראה שמשהו השנה השתחרר בו, הוא זכה מאז פריז ב-6 מדליות בתחרויות בינלאומיות, אתה גם רואה איזשהו גרף התקדמות, משהו שנפתח אצלו השנה?
קודם כל כן, אין מה לעשות, הסגנון העבודה של תום הוא די דומה לשל ריבקה, שהוא ספורטאים נמוכים שעובדים הרבה ועושים סקור מאוד גבוה וצריכים להילחם. אצל תום לפעמים בנים גם הגוף שלהם מתפתח בשלב קצת יותר מאוחר, בתום כל תקופת זמן שעובר הגוף שלו גם מתחזק ואז הם נותנים עוד יתרונות לסגנון העבודה שלו. ובלי שום קשר, אנחנו עושים גם כל הזמן התאמות, לשפר אותו, לשדרג אותו, כדי לקבל יתרונות על היריבים שלו. אז כן, השנה הוא נראה שהוא פורץ עוד, הוא תמיד היה ספורטאי חזק עם פוטנציאל מאוד גבוה, מאז שהוא בקדטים, הוא אלוף אירופה לקדטים עוד, ואצלנו קדטים בגילאים צעירים, זה אחרי קדטים יש נוער, בכל קבוצת גילאי הזוכה, ועכשיו מתחילים מאוד קצת יותר, אבל עוד פעם, בסוף אנחנו צריכים להצליח באליפות עולם, ושם זה משהו חשוב לראות אותו מצליח.
מה התאריכים של אליפות העולם?
אנחנו טסים ב-20, אם אני לא טועה, ב-23 אנחנו מתחילים את התחרות, 22-23.
טוב, בהצלחה.
תודה.
שאלה רגע על ההשפעה של הזכייה של אבישג על הענף. אני בעיקר מסתכל, האמת בשני רבדים, אחד, עד כמה זה הביא ילדים, עד כמה זה הגדיל את ההרשמות לחוגים בטקוונדו, והאם גם היה לזה השפעה דווקא על השכבה ההישגית, איפשהו על האמונה ביכולת להגיע לגבעות עוד יותר גבוהות ממה שהיו לפניכם.
אז קודם כל מבחינת כמות של ילדים, זה לדעתי לא נתן את העת שצפינו, וגם שבמחאות הגיע לענף, כי גם אבישג היא בעצמה הביאה הישגים מאוד יפים, וגם אפילו אסף בהמשך, והיא גם ידעה לתקשר מאוד טוב לטקוונדו, ואני גם חושב שטקוונדו זה ענף מאוד יפה לעין, והוא מאוד אסתטי, וגם מצד שני יש בו הרבה תכונות מאוד חשובות, לבן אדם, וצפינו שיהיה יותר זה. אני חושב שגם בזה אנחנו קשלנו, נקרא לזה ענף, כי אנחנו לא משודרים מספיק, בניגוד לג'ודו, שאני אומר, הענף זה הענף העולמי, בין היותר אפילו מאצלנו, כי הענף שלנו הוא מאוד קשה לשידור. אין לנו, אנחנו לא משודרים כמו הג'ודו, שכל תחרות כל הזמן מופיע בערוץ הספורט והכל, אז תחרות אחת, פיק אחד של אבישג, אחרי זה זה אחלה יורד, ואנחנו כישראלים שוחקים את זה יחסית מהר, ואז לא היה לזה רצף, בניגוד לג'ודו שהוא כל הזמן יש לו רצף של שידורים, ורצף של התעניינות, וזה יותר קשה, וגם הענף אצלנו, האליפות עולם זה פעם בשנתיים, ואליפות אירופה, עכשיו יש כל שנה פעם אולימפית, פעם לא אולימפית, אבל אין לנו הרבה תחרויות שמתוקשרות, אז לא קיבלנו את ההדף, כמו שצפינו וכמו שהם צריכים לקבל. זה מבחינה הישגית, אני חושב שזה מוסיף הרבה, ברור, אנשים מאמינים בעצמם שזה אפשרי, היא פרצה דרך, היא זכתה במדליה אולימפית, זה פרצה דרך, ואני משווה את זה להישג שלי על הרד ואורן סמאג'ה בזמנו בג'ודו, שהוא היה ענף יחסית קטן והם פרצו דרך, וההישג הזה, ואפילו גם נקרא כמות ילדים, זה משהו שאני לא רואה אותו שהוא כל כך מהיר, זה משהו שהוא תהליך שיכול לקחת גם עוד 10 שנים ואילך, זה לא משהו שהוא באותו רגע רגעי.
כן. אני רוצה לגעת רגע בעוד נקודה, אם כבר התחלנו אז הבאה של ספורטאים לענף, אז נקודה קצת מזווית אחרת, על הפרויקט של הטלנט טרנספר, של היחידה לספורט הישגי, שלוקחים ספורטאים, ספורטאיות מענפים שונים לצורך עניין התעמלות אומנותית, ואחרי שהם פורשים מסיבים אותם לענפים אחרים. אז באמת השנה ראינו ספורטאית ראשונה שעושה את המעבר הזה גם את הטקוונדו, אחרי שראינו הרבה בקשתות מיכאלה משה, וכמו שדיברנו על זה בפרק המתאים של הקשתות, אז ראינו השנה את רג'ינה פוליצ'וק, שהייתה גם מדליסטית באליפויות אירופה, עולם להתעמלות אומנותית, מגיעה בעצם לטקוונדו. אז האם יש עוד ספורטאים שעושים את המעבר הזה לטקוונדו, ואיך אתה רואה בכלל את המעבר?
האמת שיש לנו עוד ספורטאית דם שהגיעה מענף ההתעמלות, היא קצת בגיל יותר מאוחר הגיעה, בגיל 20 ומשהו, אבל אני מאמין שכשבאים ענף ההתעמלות, שזה אחד ענפי הספורט עם הבסיס גופני הכי טובים והכי גבוהים שיש, קל לנו מאוד לשדרג אותם לענף הטקוונדו. אנחנו צריכים שיהיה להם גם רוח לחימה, גם הבנה של קרב, יש דברים בשביל להיות אלוף, לא מספיק רק להיות גמיש וחזק, זה עוד הרבה מרכיבים שונים, אבל זה בסיס מאוד טוב, זה בסיס התחלתי שנוח וקל לי לעבוד איתו. אני חושב שפרויקט כזה להביא ספורטאים מענפים אחרים, זה משהו שיכול להרים את הענף של הטקוונדו מאוד מאוד, במיוחד שאם אנחנו צריכים להביא מענפי התעמלות, אקרובטיקה, מענפים כאלה, או ממקצועות קרב שהם לא אולימפיים כמו קראטה, קיקבוקס וכאלה, זה משהו שיכול מאוד לעזור לענף הטקוונדו. וזה צריך להבין שברוב המקרים זה לא מצליח, זה לוקח זמן וסבלנות, והמקרה של רגינה, היא באה אלינו מחיפה, ואני ידעתי מראש שזה מאוד קשה, וזה לא צלח בסוף, כי בסוף היה קשה והיא לא המשיכה, אבל בסוף מישהי כזו יכולה להיות מדליסט אולימפית, באנגליה עשו משהו דומה, ויש להם מדליסטית, פעמיים מדליסטית אלופה אולימפית, פעמיים לא מדליסטית אולימפית, פעמיים אלופה אולימפית, ומדליית ארד ספורטאית, שהיא באה מענף כזה.
והאמת שקודם כשדיברנו על ההשפעה של המדליה של אבישג, וככה ענית את זה בצורה מאוד כנה, רציתי להגיד שאני חושב שאחד מה דברים שאולי קצת פגעו בהשפעה, זה ההצלחות הנוספות שהיו באותה אולימפיאדה, כאילו במידה מסוימת, ואחד מהדוגמאות, נגיד אלינוי אשרם, שכמות הסחף שהלך לכיוון ההתעמלות האומנותית, אחרי ההישג שלה, זה היה מטורף, אבל זה בסוף באמת מזין, יכול להזין גם כל כך הרבה, כל כך הרבה ענפים. אמרת נכון, על התשתית הגופנית, גם יש שם מוסר עבודה מטורף. אתה חושב שגם, כמה שאתה מנתח את זה, אתה חושב שגם העובדה שג'ודו, זה ענף כל כך פופולרי בישראל, והוא במידה מסוימת נתפס על אותו משבצת, של ילדים, של ענפי קרב, וגם משהו שיכול להיות משפיע?
כן, מבחינה חוגית, תראה, טקוונדו וג'ודו הם לא דומים בכלל. גם במבנה גוף, וגם בסגנון, וזה קרב שונה לגמרי. אפילו כאמנות לחימה הם לא דומים. נגיד קראטה וטקוונדו לא דומים כאמנות לחימה. ג'ודו וטקוונדו לא דומים בכלל, גם כאמנות לחימה. אבל ברגע שאנחנו לובשים שני הצדדים חליפה לבנה, והילד בא לחוג, יכולים לבוא אליי לחוג טקוונדו ולהגיד הילד שלי בחוג ג'ודו, ואני מניח שמתבלבלים גם הפוך, אז רוב ההורים פשוט רוצים חוג לילד, והם לא חושבים באמת לאן הם... עכשיו הג'ודו הוא יותר ממוסד בישראל, הוא יותר בכל, נקרא לזה כמעט בכל מתנס קיים בכל רחבי הארץ, הוא יש לו תשתיות יותר גבוהות, ואין מה לעשות, הם עושים עבודה מאוד מעולה וכבר הרבה שנים, גם מבחינה הישגית, גם מבחינה לא רק הישגית, עושים את הכל כמו שצריך, אנחנו עוד ענף קטן לעומתם, וזה תהליך, אנחנו לא בתחרות איתם, אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, ורק לגדול. ואותו דבר, אם נתת את דוגמה של התאמנות אמנותית, אז ברור שאם רק אבישג הייתה זוכה, זה היה לזה עת יותר גדול, אבל אנחנו צריכים שיזכו עוד ישראלים, ואנחנו צריכים היינו למרות כל זאת למנף את עצמנו, זה עניין שאנחנו, אמרתי, ענף טקוונדו, בניגוד להתעמלות שגם הוא כל הזמן מתוקשר, כל הזמן רואים אותו בטלוויזיה כל זה, ענף הטקוונדו עוד לא מספיק טוב בזה.
כן, זה מאוד מאוד, אתה מדבר בטח במונחים של איגוד עולמי,
איגוד עולמי.
זה מאוד מאוד בולט הפער בין הג'ודו, אנחנו כחובבים שצמאים ומחפשים את התחרויות, אז באמת בג'ודו אנחנו פשוט...
אני חושב שטקוונדו כספורט הוא ענף הכי מתקדם שיש כספורט. גם מבחינת חידוש, גם חידוש חוקה כל הזמן שהוא מאוד מתקדם, מאוד מעניין אותו מה הצופה רוצה, מה הנוח להם, הוא כל הזמן בודק בסקרים והכל, הוא מאוד חשוב לו. טכנולוגית הוא אחד הענפים הכי טכנולוגי שיש, והכי וגם מבחינת שיפוט הם מנסים כמה שיותר לתת משקל לשופטים, הם עושים שהכל יהיה במערכות אלקטרוניות והכל. בנוסף, עבר אצלנו הווידאו ריפליי זה בין הענפים הראשונים שעשו לפני הכדורגל, לפני הכדורסל, אנחנו היינו הראשונים שעשינו את זה בצורה בעיניי מאוד נכונה ומאוד טובה. אבל מבחינת, נקרא לזה, תקשורתית, הוא עדיין לוקה בחסר.
זהו, אני זאת זוכר בכל התחרויות שהספורטאים שלנו יוצאים, אני ממש נובר באינטרנט וביוטיוב, איפה אני יכול למצוא את השידורים החיים של התחרויות, ואני מפיץ את זה איפה שאני יכול. באמת הלוואי שיקחו את זה בצורה יותר ממוסדת, ישדרו את זה יותר בטלוויזיה, ובעצם יעזרו לצמיחה הזאת של הענף. עוד נקודה שבעיניי כן יכולה לעזור לצמיחה של הענף, לפחות מהזווית הישראלית, היא הבחירה של מנכ"לית איגוד הטקוונדו, נועה שמידה, להנהלת האיגוד האירופאי. איך אתה בעצם רואה את זה כשמישהי מתוך האיגוד מגיע לכזה מוקד של קבלת החלטות, מוקד של הטקוונדו?
קודם כל, נועה לדעתי יושבת באיגוד האירופאי בעוד ועדות, אפילו בוועדה המשפטית ובעוד דברים, זה מאוד חשוב. במיוחד שאנחנו ישראלים, וגם אמרתי את הבעיה הנקודתית ש... מדינות ערב מאוד חזקות בענף הטקוונדו, והם אפילו אירופה בענף הטקוונדו זה הרבה מוסלמים ששולטים בכל מה שקשור לתחרות והכל, אז זה מאוד קשה להגיע לאן שהגיע ולהתברר ככה מאוד חזק באיגוד האירופאי, ואני חושב שזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. במצב שלנו כישראלים, אני חושב שמאוד חשוב שבכל ענף אנחנו מצליחים להתברג עדיין במקומות האלה.
יחיעם, אני רוצה רגע לדבר עליך כמאמן, כמאמן הנבחרת. עד כמה הצוות לימוד של הנבחרת הוא רחב, אני אסביר לך מה, אני רואה אותך כדמות מאוד 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 דומיננטית בתחום של האימון, בענף, אני חושב שכמעט כל הישג משמעותי שהיה בעשור, עשור וחצי האחרונים, הוא עבר תחתיך. עכשיו, אולי קצת לא הוגן לשאול אותך את זה, אבל אתה מרגיש שיש דור מאמנים חזק, שהוא גם תחתיך ויכול לבוא ולקחת, אני מעניין אותי, מאוד הייתי שמח לדעת כאילו איך אתה מתכנן את ההמשך שלך בענף, אבל כרגע ברור לי שאתה מאמן ואתה, אני ככה גם בזהה שאתה אומר עכשיו אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים בקבועי זמן קצרים, עד כמה יש מבנה רחב של מאמנים שגם באמת יכולים להצמיח פירמידה רחבה בענף הזה.
קודם כל, בצוות שעובד איתי, יש לנו ארבעה מאמנים במסוף אליי. יש לנו שני מאמנים שכבר עובדים איתי, שלפחות אחד מהם הוא מתחילת הדרך שלי, שזה מרק ברגינסקי, שזה הוא כבר 10 שנים בערך עובד איתי, ויש את רומן רוסינוב, שהוא גם עובד איתי לפחות מעל 8 שנים. מרק בזמנו היה איתי עם הבוגרים ביחד, אני בואים את שני המאמני בוגרים ומלווים את הבוגרים כולל מפתחים על הנוער ועל הצעירים, באיזשהו שלב בסוף להיות מאמן נבחרת זה טוב אני מבחינה אישית והכל, אז באיזשהו שלב הוא נולדו לו ילדים והכל, אז הוא קצת עבר יותר לכיוון הנוער והקדטים קצת פחות דורש טיסות, פחות דורש דברים סביב, ויש את רומן שעובד איתי ונקרא לזה ב-100% בכל מה שקשור לבוגרים, ב-24 שעות ביממה, ונמצא בחול לא פחות ממני, בתחרויות, אז בעיקרון הוא עובד בפול גז אפילו יותר ממני בחלק מהמקרים, ויש לנו עוד שני מאמנים בטל גטר, כמו שדיברנו עליו אתם מכירים, וגבריל דולמון, שהם גם עוזרים לנו בבוגרים וגם אחראים על הצעירים ביחד עם ארק. בעיקרון אנחנו 5 מאמנים שעובדים עם כל הנבחרות. בבוגרים זה יותר אני ורומן, אבל הם כן נותנים לנו גיבויים ועוזרים לנו באימונים והכל. פשוט אנחנו מתחלקים את הידינו. טקוונדו הוא די כמו טניס מבחינת תחרויות. יש לנו כל יום תחרויות, אז אנחנו רוב הזמן בחו"ל.
כמה ימים בשנה אתה בחו"ל?
אני כבר
פלוס מינוס?
לספור.
צריך לספור.
בוא נגיד שזה בין החגים היחידים שאני בארץ, בגלל שיש לנו את אליפות העולם שאנחנו צריכים לטוס לסין לכמעט 3 שבועות, אז עכשיו אני פה בארץ, אבל בדרך כלל אנחנו לא נמצאים פה בחגים.
אתם בארץ, איפה אתם מתאמנים?
איפה
הנבחרת?
ברמלה.
אני רוצה עכשיו להסתכל על נקודה שבאמת מעניינת אותי בנבחרת, גם שסקרנו את המתחרים באליפות העולם, גם שמסתכלים על ההישגים מבחינת ההיסטורית, משהו שאני שם לב אליו זה שהרוב המוחלט, לפחות 80% מאותם הישגים, כל המתחרים שלנו באולימפיאדות, היו של ספורטאים בחצי התחתון של קטגוריות המתקל. מסתכלים על זה גם בנשים, גם בגברים, רוב ההישגים, המדעות מאליפויות עולם, אירופה,
בזכותם הייתה שתמצא לכם את הסטטיסטיקה.
זהו, דנה היא באמת יחידת סגולה במובן הזה, גם אם אנחנו מסתכלים על הספורטאים שעכשיו יוצאים לאליפות העולם, מבין 8 ספורטאים, רק אחת היא לא בחצי התחתון של קטגוריות המשקל, והשאלה שלי זה איך אתם רואים את זה מבחינת צוות אימון, של איך מפתחים ספורטאים לעוד קטגוריות משקל, ויוצרים בעצם קאדר יותר רחב שיוצא לאותן תחרויות מטרה. אני כן רואה שיש כבר בנבחרת הנוער כמה ספורטאיות כאלה, ליפז חג'אם שכבר דיברנו עליה, רוני אברהמי, ואיך אתם באמת רואים את ההתפתחות לקדר רחב יותר של מתחרים?
אני אגיד לך, בסוף אנחנו ניזונים מילדי חוגים. אנחנו ניזונים מילדי חוגים, ואנחנו מזה משתחים אותם לנבחרות, ואז איך שהם צמחו פיזית. בסוף בישראל מי שקצת גבוה, קצת זה, הולכים לכדורסל, אוטומטית. אם דיברנו על פרויקט להתאמנות, אני אשמח שאני אקח פרויקט מהכדורסלנים ונעביר אותם לטקוונדו ונוכל לייתר אלופים, אבל בסוף אנחנו ניזונים מילדי חוגים ואיך שהם צמחו. ואם הם יצמחו לגבהים, נגיד נמרוד, בדוגמה הוא מאוד גבוה, והוא יכול להיות גם במשקל פתוח עם הגובה שלו, אבל הוא התחיל אצלנו בגיל מאוד צעיר, והוא צמח והוא אוהב את הטקוונדו והוא נשאר בטקוונדו מבחינת זה. ככל שיש לך קאדר יותר גדול, ואם ניקח משווה את הג'ודו שהוא פרוס על ברחבי הארץ הרבה יותר וכמעט בכל מתנס, אז סביר להניח שבסוף סטטיסטית הם מוצאים לכל קבוצת משקל וכל קבוצת גיל. אצלנו כרגע יוצא שאנחנו נתקעים עם הספורטאים במשקלים הנמוכים, כי זה מה שיש לנו. יש לנו ספורטאי דרך אגב שאמור לצאת לאליפות עולם בשם איליה רודמן, שהוא במשקלים הגבוהים, הוא גבוה, אבל גם קיבלנו אותו בגיל יחסית צעיר, אבל קיבלנו אותו עולה חדש מרוסיה בגיל 16, אמנם, אבל הוא בא גדול. סביר להניח שאם הוא נולד לילדים בישראל, שולחים אותו לכדורסל. מספיק שההורים גבוהים הם אוטומטית שולחים לכדורסל ולא פותחים את הראש לעוד ענפים.
אתה יודע, רועי, אם למרות שזה אולי יותר בולט בנשים, אבל אם אני רגע מגביל את זה שוב לג'ודו, כי יש לי פה איזה פואנטה, עד לפני טוקיו, לאורך כל ההיסטוריה ההישגית של הג'ודו, לא ראית נשים בקטגוריות גבוהות. אגב, גם בגברים, היה לך את אורי ססון, היה לך את אריק זאבי, אבל לא היה הרבה, גם בסוף
כן,
זה, גם מבנה הגוף.
אריק זאבי לתקופה היחיד סגולה במשקל הגבוה, כמעט לא על הריבי אמון אפילו בארץ, והיה צריך תמיד להדגיר את עצמו בריבי אמון. עם השנים גם מוריס אסון נפטר כבד שהצליח, אבל ואחרי ממשית פיטר, אבל בעיקרון כן, גם בג'ודו הן כמויות, אבל מי שהגיע הם פשוט איכותיים.
ואני חושב שמה שקורה עכשיו, אני רואה את זה אפילו בחוגים של ילדים, אני יותר רואה את בילדים, אני קצת מכיר את העולם של הג'ודו, שהוא דרך הילדים שלי, העובדה שיש לך הישגים של מישהי כמו נגיד רז הרשקו, שהיא מודל לחיקוי מאוד מאוד משמעותי, אתה רואה, אני רואה את זה בעיניים, איך זה משפיע על ילדות בגיל של בית ספר יסודי, כן, במשקל שהוא קצת יותר גבוה, ואני כמעט משוכנע שזה יהיה מאוד מאוד משמעותי שנים קדימה.
נכון,
וגם
נכון.
זה קצת, אתה צריך את ה...
זה לוקח זמן.
זה לוקח זמן.
והזרעים שרז עכשיו שתלה או שאבישג עשתה, זה לוקח זמן קדימה, כי זה ילדים שבאו בגלל אבישג להתאמן או בגלל רז, וזה לוקח זמן עד שהם פותחים את הפירות שלהם.
לגמרי.
אם סקרנו את המתחרים לקראת אליפות העולם בסין, אני רוצה להסתכל עוד חודש קדימה לאליפות העולם הפראלימפית שתהיה בקוריאה, אם אני זוכר
אז
נכון.
אליפות העולם פארה אולימפית נדחתה לפני כמה ימים לחודש אפריל 2026.
וואלה.
כן. היא הייתה אמורה להיות באחד ממדינות ערב שאנחנו יחסית הבענו קצת התנגדות, וכנראה שזה אחד הסיבות שהיא נדחתה.
אוקיי. אסף ועדנן ממשיכים לכאילו ממשיכים? כן.
הם כרגע
אוקיי.
מריב אימונים מארגנטינה והם ממשיכים.
אני חושב שדיברנו, ככה הנקודה האחרונה שרשמנו לנו, זה באמת לדבר על מה היעדים שאתם שמים לעצמכם ללוס אנג'לס. אנחנו לא צריכים לדבר ברמה של ספורטאי, פה דווקא זה לא מעניין הרמה של ספורטאי, אלא באמת כרמה של נבחרת, של איגוד, מה היעדים שאתה שם לעצמך?
כן, היעד הוא, קודם כל יעד ומטרה, זה להכניס עוד פעם ספורטאי או ספורטאית לאולימפיאדה, וכמובן להיות במשחק מאוד חזק למדליה אולימפית, כי בסוף אנחנו לא טסים לאולימפיאדה רק בשביל להיות שם. מבחינתי, זה מה שהשגנו גם בריו, גם בטוקיו וגם בפריז, זה שזכינו רק באחד מהשלוש פעמים, זה לא הופך את זה שאני כל פעם, מבחינה, נקרא לזה, גם מקצועית וגם מנטלית, שהיינו במקום בכל אחת מהאולימפיאדות להגיע למקום הכי גבוה. בסוף רואים רק את ההצלחות, ובכישלונות זה נראה שזה רחוק לפעמים, אבל זה לא באמת האמת. והמטרה היא להגיע לפחות לאותו מקום שאנחנו מגיעים עם ספורטאי אחד שהוא מועמד אמיתי למדליה, וכמובן שאנחנו עושים את הכל בשביל להגיע לשבור כבר את ה... נקרא לזה את ה...
תקרת זכוכית של ספורטאי אחד.
תקרת זכוכית של ספורטאי אחד, אנחנו גם רוצים להכניס ספורטאי גבר לאולימפיאדה, בפעם הראשונה.
לא, היה את רון אטיאס.
נכון, אתה רואה? אז נכון, אז להביא מדליה עם גבר, נתקן את זה.
אוקיי, בסדר גמור, אנחנו מאחלים המון המון בהצלחה. אני, תוך כדי שאתה, יש לנו עכשיו, אנחנו נסיים את הפרק בשתי פינות, שהן כבר לא קטורות לענף שאנחנו מדברים עליו, אבל תוך כדי, בגלל שדיברת על באמת על הפספוסים האלה, שלפעמים אנחנו לא זוכרים, אז אני ככה אעדכן את הסיפור שרציתי לספר עליו בפינה שלי, שהיא סיפור אולימפי, ואם תרצה לחכות איתנו, ועכשיו ככה נעשה שתי פינות זריזות, אז הסיפור שלי הוא יהיה על ענף הטקוונדו היום. אז אנחנו נעבור ל... רגע, אנחנו קודם כל, עכשיו אני אשמח אם תישאר איתנו, יש לנו ככה עוד שתי פינות קצרות, אבל כבר עכשיו אני ממש ממש מודה לך, היה מאוד 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 מעניין, ומאוד מאוד מלמד, ואני מאוד מאוד נהניתי.
לא, גם אני, פרק שהגעתי אליו, מאוד סקרן האמת, ולמדתי ממך המון, וממש שמחנו לארח. ממש נעים לראות איך אתה מדבר, איך אתה מתבטא ומסביר על כל דבר, ובאמת אנחנו מודים לך על זה.
תודה רבה, תודה.
אז טוב, אנחנו עוברים עכשיו לפינות שלנו.
טוב, אז הראשונה שלנו, למי שלא זוכר, זה סיקור השבוע שהיה. ובעצם עכשיו אנחנו באוקטובר עם תקופה של לא מעט אליפויות עולם. אליפות עולם שמהזווית הישראלית התחילה אתמול היא של הרמת משקולות. ובעצם מה שמעניין מבחינת הרמת המשקולות, לפחות אם מסתכלים קדימה ללוס אנג'לס, זה שהשאירו את אותה כמות של קווטות, 60 לגברים, 60 לנשים, אבל עלו קטגוריות משקל אחת מ-5 קטגוריות ל-6. כלומר, אתה חייב להיות בעשרת הטובים ביותר בקטגוריית משקל שלך בשביל להגיע לאולימפיאדה. ואם אנחנו מסתכלים מהזווית הישראלית, אתמול היה את קד אורכות משקל של אנשים, עד 77, סיליה גוד סיימה שם במקום ה-14, ובהסתכלות של אחד המדינה, במקום 12. זה כן מרגיש לי שהיא עדיין צריכה לעשות את האקסטרה קפיצת מדרגה הזאת, בשביל כן למצב את עצמה כמועמדת לגיטימית. מה אתה אומר על זה, נועם?
אני אגיד לך בכנות שאני לא כל כך עוקב אחרי הענף הזה. משהו, אני פחות מתחבר, גם יש בו המון המון שערוריות תמיד, לא בצד שלנו, בצד הישראלי, פחות יש לי מה להגיד עליו.
זהו, אז נעבור לענפים שבטח כן יש לך מה להגיד. אז נתחיל מאליפות העולם שהייתה בקייט פויל, שבעצם הגולשים הישראלים שלנו מאוד נפגעו השנה ספציפית בקייט פויל מבחינת התחרויות שלהם, גם כי אליפות אירופה הייתה שנה בטורקיה, היא אמורה להיות גם שנה הבאה, אם אני זוכר נכון, בטורקיה, וגם אליפות העולם, היום השלישי שלה, נפל על יום כיפור, והגולשים הישראלים בעצם לא השתתפו ביום הזה, והידרדרו בדירוג, והאמת לא הצליחו כל כך לשחזר את היכולות שלהם מאז. כן, היו לנו ספורטאים בעשירייה השנייה, גל צוקרמן, מאי אשכנזי בנשים, מקום 14-15, זוהר חרובי במקום ה-17, אבל זה כן כואב לי שהספציפית בקייט פויל נפגעו משמעותית השנה.
כן, נראה לי שרואים גם את גל צוקרמן וגם את מאי אשכנזי, הן ממשיכות באותו קו שהיה במחזור האולימפי הקודם, של להיות ככה שייכות לטופ העולמי, הלוואי והם יצליחו לעשות את העוד קפיצה, וגם להגיע לאזור של המדליות.
הלוואי, ועוד אליפות שעכשיו יש, זה ה-49ers, אם דיברנו על הישגים אדירים שכבר הגיעו מהענף הזה בשנה האחרונה, הצוות של טל שדה ומאור אבו, שזכו במדליית ארד באליפות אירופה, ונראה שאליפות העולם היא באמת לא התחרות שלהם, נמצאים הרחק מאחור. גם הצוות השני שהיה, אילי ורייד ויובל ברנון, שסיים מקום שישי באירופה, בבוגרים, וזה הישג אדיר לצוות שהוא עדיין צוות נוער, כן נמצא בסירייה השישית, הסירייה החמישית, והתקווה שלי באמת שהאליפות אירופה האדירה הזאת של הצוותים האלה לא תהיה הבלחה, אלא שאליפות העולם הזאת שמסתמנת כ... לא טובה שלהם, היא תהיה הבלחה, ואנחנו כן נוכל לראות את ההתקדמות של הצוותים האלה ב-26, 27, 28.
טוב, מעניין באמת לראות, תמיד יש את המחשבה על הישגים שהיו בשנה הפוסט-אולימפית, שאנחנו לא תמיד יודעים אם כל הצוותים היו שם, ואנחנו לא יודעים מה היה הכושר של כולם, אז שבאמת אנחנו נצטרך לחכות, כמו שאמרת, נצטרך לחכות להמשך הקמפיין כדי לראות איפה הם באמת מתייצבים, אם באמת נמצאים במקום, אם באמת נמצאים במקום שהם יכולים להגיע לטופ, או שזה המקום הטבעי שלהם. צריך לחיות ולראות.
טוב, אז זה בגדול סיכור השבוע שלי של אירועים מרכזיים. נעבור לפינה השנייה שלנו.
כן, אז לכבוד... לכבוד יחיעם והצטרפות שלו אלינו לפרק, אני אספר עוד פרק על טקוונדו. אני כבר סיפרתי לפני כמה פרקים על הפספוס שהיה לאבישג סמברג בגלל סיטואציה מאוד מעניינת בהגרלה באולימפיאדה האחרונה בפריז. אני רוצה ללכת אחורה לבייג'ין 2008 לתחרות של בתאל גטרר. בתאל גטרר הגיע לאולימפיאדה בבייג'ין יחסית בהפתעה, ספורטאית מאוד מאוד צעירה. אני גם חושב שלשיא המקצועי של הקריירה שלה היא דווקא הגיעה במחזור האולימפי של לונדון, היא הייתה גם אלופת אירופה באותו מחזור אולימפי, למרות שהיא לא הפילה למשחקים האולימפיים בלונדון, אבל היא הפילה למשחקים בבייג'ין והגיעה לשם בכושר מעולה. עכשיו, אף אחד לא באמת, כאילו, לא זוכר כל כך את התחרות שלה, מהסיבה הפשוטה שהיא הפסידה בקרב הראשון. אבל שוב, נדגים פה את עד כמה הגורל בטקוונדו הוא על שפיניות, וזה מה שהיא חוותה. בקרב הראשון שלה, היא הייתה נגד יריבה מאוד חזקה, קרואטית. היא התחילה את הקרב טוב, היא הובילה, ולמעשה עד... אם אני זוכר נכון, 15 שניות לסוף הקרב, היא הובילה. ניצחון, יש רק 16 מתחרות, ניצחון היה מוביל אותה לרבע הגמר, אבל היא ספגה ממש בשניות האחרונות, אני חושב שגם ממש במהלך 10 שנות האחרונות, היא ספגה ביתה והפסידה בקרב. ולמעשה היא הייתה תלויה עכשיו ביריבה הקרואטית שלה. למרות שהיא שוב, היא הייתה מאוד מאוד קרובה להפיל, כשמה שקורה בטקוונדו, אני מזכיר, זה שרק באולימפיאדה, רק אם היריבה מגיעה לגמר, היא מושכת לבית ניסומים את, את מי שהפסיד עליו. ומה שקרה עם הקרואטית, זה שהקרואטית ניצחה ברבע הגמר, עלתה לחצי הגמר, ובחצי הגמר, מול יריבה טורקיה, היא הובילה. הובילה והייתה בדרך לניצחון, ושוב, בדיוק כמו שקרה בקרב הראשון לבטל גטרר, קרה בקרב חצי הגמר ליריבה הקרואטית שלה. ושוב, ממש בשניות האחרונות לפני סוף הקרב, היא הפסידה, לא עלתה לגמר, ובעצם בטל גטרר סיימה את התחרות, וחיכתה באותו יום פעמיים בשניות האחרונות את המשך התחרות האולימפית שלה, פעם אחת בגלל ההפסד בקרב הראשון בשניות האחרונות, והפעם השנייה בגלל שאותה אחת שניצחה אותה, הפסידה בשניות האחרונות בחצי הגמר. יכול להגיד שאותה קרואטית המשיכה וזכתה במדליית הארד באותו יום תחרות, ואם מסתכלים על מה היה אילו, אילו בת-אל הייתה כן ממשיכה אפילו לבית הניחומים, יחסית הקרבות שהיו לה ביחס ל... ביחס ליריבות לרמה שלהן, להישגים של המולן, היא הייתה יכולה להגיע רחוק באותו יום. אבל, כמו שאמרנו, טקוונדו זה ענף שמוכה בשניות.
עם הרבה מאוד what if scenarios שכבר
קופצים לנו. המון what if scenarios בטקוונדו, לגמרי. כן, אז זה הסיפור האולימפי, זה הסיפור האולימפי שלי להיום. וזהו, עם זה אנחנו מסיימים עוד פרק של פודקאסט על הפיד, פרק מספר 6, פרק שעסק בטקוונדו. היה איתנו היום יחיעם שרעבי, רועי, תודה רבה, ואנחנו מסיימים.
תודה רבה לך נועם, גם פרק שאני נהניתי ממנו המון, גם איתך, גם עם יחיעם, ושחג שמח ושנדע בשורות טובות מעכשיו.
בשורות טובות.